בגלל שאנחנו בתוך ה... אנחנו לא עם, אנחנו, אין לנו לציבור ככלל, אין את המעשה החומרי. בוודאי שלכל אחד פרטי הוא אוכל, הוא ישן וכו', אבל ככלל אין לנו את כל החלק החומרי שלנו. לאומה, ובגלל שאין לנו את זה, וזה המטרה, כאילו, זה לא בטעות אין לנו את זה, זה כדי שנתנקה ונוכל לחזור לזה בקדושה ובטהרה, אז אין לנו את העניין החומרי הכללי. ולכן זה חסר לנו, ולכן כשאנחנו חוזרים גם, אני כבר מקדימה את היותר מוכר, לכן גם כשאנחנו חוזרים לארץ ישראל, אז בעצם אנחנו לא יודעים לעשות את זה, וגם כשאנחנו לומדים ומתחילים לעשות את זה, אנחנו בוודאי לא יודעים איך לעשות את זה עם קודש. זאת אומרת, זה נראה לנו מנותק מקודש, לא קשור לקודש. אנחנו לא יודעים איך לעשות את זה בקודש. זהו, בחלק האחרון, אם אני מבינה נכון, איפה שסימן, שהוא אומר פה, והשימותי אני את הארץ, נכון? שם הסימן? באמצע, שורה 19. איך? רגע, איזה קטעים אני בכלל? רגע. אני לקחתי את הדף של שתיים של הקדם על שבת הארץ של הגלות, רק שנייה. שנייה. איפה? וכאן אנשי לב? אז את זה למדנו, את זה עוד לא. עוד לא. בסדר. אז שוב, אז אני חוזרת מחדש אחורה, בסדר? עוד פעם אני מדברת על העניין החומרי, שכיוון שהעניין החומרי, שוב, ככלל נעזב לנו בגלות, בסדר? לא היה לנו בגלות. וכשאנחנו חוזרים לארץ, אנחנו חייבים את זה. אי אפשר לחזור לפה בלי, קודם כל, לדאוג לצד החומרי, כן? אנחנו לא יכולים להיות פה בלי ליישב את הארץ, להקים פה צבא וכו'. אנחנו לא יכולים. אז הראשונים שדווקא הם יחושו את הרצון הזה לגאולה ויעשו, זה דווקא אנשים שיותר מחוברים לחיי המעשה. דיברנו על זה, עכשיו אני גם זוכרת שבשיעור הקודם דיברנו על זה שיש אנשים שונים, יש אנשים שיותר מחוברים לעולם הרוח ויש אנשים יותר לעולם המעשה במצב האידיאלי, כן? זה מצב אידיאלי, מצב האידיאלי זה לא שכולם רק מחוברים לרוח, בוודאי שכולם בסופו של דבר מחוברים גם לרוח וגם לזה, השאלה איפה הדגש. אדם שיותר מחובר לרוח זה נגיד אדם שיהיה בסוף רב, בסדר? ואדם שיותר מחובר לחיי המעשה זה זה שבסוף יוביל את הצבא, או יקים יישובים, או לא משנה, או יתעסק בכלכלה, או בתחום המעשי. עכשיו, כמובן זה לא צריך להיות סותר, כן? זה שמחובר לחיי הרוח יותר, הוא מבין ורוצה וכולי את חיי המעשה. וזה שמחובר לחיי המעשה זה חייב לעשות מתוך קודש ולשם קודש ועם קודש וכולי וכולי. בסדר? אבל הדגש הוא על זה. לכן כשמתקרבים לגאולה, שדווקא הדבר הזה החומרי, המעשי, אני לא אקרא לו החומרי, אני אקרא לו המעשי, דווקא העניין המעשי חייב לבוא לידי ביטוי בתחילת הגאולה, אז דווקא האנשים שיותר מחוברים למעשה הם הראשונים להתעורר עם זה, ולעשות עם זה מעשה. וטוב שכך, אלא שכיוון שבגלות היה לנו נתק בין חיי הרוח לחיי המעשה, או יותר נכון להגדיר שבכלל לא היה לנו חיי מעשה באופן, במובן הכללי של העניין, וגם במובן הפרטי הייתה הפרדה. הייתה הפרדה בין קודש לחול, בסדר? לא, אין את החיבור הזה, נכון? אין לי ברירה, אני צריך גם לאכול, אני צריך גם לישון וכו'. ודרך אגב, גם על הרקע הזה קמה החסידות. כשבעצם רוב העם לא יכול להרשות לעצמו להיות מחובר רק לקודש, ואז כי הוא היה מחובר לחיי המעשה, הוא לאט לאט התחיל להתנתק מקודש. וזה הפריע לאנשים, וזה גם היה מסוכן ומפחיד, ועל רקע זה קמה חסידות שבעצם אמרה, גם אם אתה אדם מעשי, גם אם אתה אדם פשוט, אתה יכול להיות מחובר לקודש, ואתה תהיה מחובר לקודש דרך הרבי וכו' וכו'. כן, הנושא שלנו עכשיו זה לא הדרך שבה קמה חסידות, אבל הרקע לכמעט החסידות זה באמת זה. זה באמת זה, שבעצם לא הצליחו לחבר את הקודש והחול, או שאתה כולך בקודש, או שאתה בחול ואז מתרחק מהקודש. אז זה מה? לא, החסידות בעצם יצרה מצב שגם האדם הפשוט מאוד שעסוק בחיי המעשה ואו לא מסוגל אישית או לא מסוגל כלכלי וכו', להתחבר כולו, ללמוד כל היום, בסדר? ללמוד תורה כל היום. אז לפני כן נוצר מצב בשנים שטרום החסידות שאו שאתה יושב ולומד תורה כל היום או שאתה, מה לעשות, עסוק בחיי המעשה, אז אתה מתחיל להתנתק מהקודש. עכשיו, גם לאנשים זה היה חסר, חיפשו את החיבור, אבל לא החיבור של השבת כל היום, כי הם לא יכלו, בסדר? וגם להוגים, לגדולים, בסדר, זה יפריע, שמה קורה? הרי רוב העם היה פשוטי העם. אז מה, אז רוב העם מתרחק מקודש? אז אנחנו נקרב אותו לקודש. שוב, מעשית החסות זה על ידי החיבור לרבי, ועל ידי הגעה פעם ב... וכו', ועל ידי שלימדו אותם לקדש את המעשים הקטנים של היום-יום, של החול, בסדר? אבל זה הרי, ושוב, אני אומרת, אנחנו עכשיו לא לומדים את יסודות החסידות, אבל את הרקע, זה הרקע. זה אחד הרקעים המרכזיים, בסדר? בוא נגדיר את זה ככה. יש עוד דברים, בסדר? שהתורה הייתה ב-400 של הלכה, וחיפשו את הנשמה, ואת ה... באמת לקראת השיבה לארץ ישראל. שארץ ישראל נותנת את הנשמה, זה לא רק קיום מצוות, כמצוות אנשים מלומדה, מה לעשות? חייבים. כמו שאני חייבת לאכול, אני חייבת גם ליטול ידיים, כאילו, אין לי שום חיבור נפשי לזה, נשמתי, אני לא מבינה מה זה עושה לי. אז זה גם תוצאה של הגלות, שעל הרקע זה גם כמה חסידות, שזה בסדר, יש לזה עוד, הרקע לכמעט החסידות הוא רחב. זה, אבל כשאנחנו מדברים עכשיו על חיי המעשה, זה אחד הדברים, בסדר? לכן, הראשונים לקום, להתעורר לנושא של הגאולה, הראשונים ראשונים, אני חושבת שכבר הזכרתי את זה, מבשרי הציונות, זה היה לגמרי מתוך תורה, זה רבנים, בסדר? אבל למעשה, את הציונות המעשית, התחילו אנשים שיותר מחוברים למעשה. עכשיו, כיוון שהגלות יצרה לנו נתק בין שני הדברים, בסדר? זה אחת הסיבות הראשונות, זה לא הסיבה היחידה. כיוון שהגלות יצרה לנו נתק, אז בעצם מה אני מבין? שאם אני מחובר לחיי המעשה, זה בהכרח בניתוק מהקודש. זאת אומרת, אם אני בקודש, אני לא יכול לעשות מעשים. אז אם אני מעשי ואני רוצה לקדם את המעשי, כנראה זה לא ילך יחד עם קודש, כן? זאת אומרת, הנתק הזה שהגלות יצרה, יצר איזשהו משהו שאם אני מעשי, וזה, שוב, הרב אומר, מחוברים למעשה, האנשים היותר מעשים הם אלה שהתחברו שונים, אז זה אומר שבאמת זה לא נכון, כן? אבל זו הייתה הבנה, שזה אומר שאני צריך להתנתק מהקודש. או בוודאי שהיא לא תהיה הדבר המוביל שלי, המרכזי, כי אז זה יעקב אותי מלעשות מעשה, בסדר? לכן גם אומר הרב שמהצד השני, אני לא זוכרת אם קראנו על זה כבר משפטים או שנקרא על זה עוד שנייה בהמשך, גם הצד השני, בצד הרוחני, שוב, מבשרי הציונות היו רבנים גדולים, בסדר? אבל אנחנו יודעים הרי שרוב היהדות הדתית, בסדר? רוב החרדים, אני אגדיר את זה לרגע, בסדר? התנגדו לציונות. למה? שוב, כי זה הצד המעשי שהיה ממנו נתק בגלות. והיה להם פחד, והמציאות הראתה להם שהם גם צודקים בפחד שלהם, שאם אנחנו נהיה מחוברים לעשייה, ממילא זה אומר שנתנתק מהקודש. אז אם הקודש הוא מרכז חיי ואני מאמינה בו, וזה מה שאני רוצה לחיות אותו, אז אני לא יכולה להיות מחוברת למעשה. ואני לא יכולה לתמוך במעשה. כי אז זה אומר לתמוך בהתנתקות מהקודש. זה אומר להתנתק מהקודש. בסדר, ההפרדה הזאת שנוצרה מהגלות, בעצם יצרה לשני הצדדים. מה זה שני צדדים? שני צדדים של אותו מטבע, כן? זה כולם עם ישראל, זה כולם זה. אבל זה יצר לשני הצדדים את ההפרדה הזאת. ואז או שאני פה, או שאני פה. אז אלה שראו את פעמי הגאולה, או אלה שהיו יותר מחוברים לצד המעשי, אז פנו לצד המעשי, ובאמת ברובם הגדול גם עזבו את הקודש. ואלה שהיו יותר מחוברים לקודש, פחות לצד המעשי, יותר לצד הרוחני, נשארו בצד הרוחני בקודש, ובהכרח לא הצטרפו למעשה. עכשיו, המציאות גם הוכיחה להם שהם צודקים, כי גם כשהציונות התחילה להתקדם, אז מה הם ראו? שמי זה הציונים המרכזיים, מה הם עשו? עזבו תורה, עזבו תורה. אז בהכרח אני לא יכול להתחבר לזה. כי אני לא רוצה לעזוב תורה, ואני לא רוצה שילדים שלי יעזבו תורה. אז הנה, המציאות מוכחה שאין חיבור, שזה או זה או זה. ואני אגיד גם עוד דבר, ששוב אנחנו נראה אותו גם עוד בהמשך, יכול שגם כבר אמרנו אותו, אני לא זוכרת, שכשהאנשים האלה שמחוברים יותר לצד המעשי והתחילו לעשות את זה באמת למעשה ולהקים את המדינה וכולי, עוד לפני המדינה, בסדר, הציונות וההגעה לפה, וההתחלה של הצד המעשי, גם הם כשהם הסתכלו אחורה, הם הבינו שכביכול הם צודקים שהם צריכים לעזוב את הקודש. כי הם הסתכלו אחורה ומה הם ראו? הם ראו אנשים גלותיים, מסכנים, מפוחדים, שנשארים בגלות ולא רוצים לעלות לארץ ישראל, שלא מסוגלים לצאת נגד המשעבדים שלהם בגלות, בסדר? ושוב, אני חושבת שאמרתי את זה הרבה פעמים, אני אגיד הרבה פעמים, כשאנחנו מדברים על תכונה גלותית, זה לא מתוך טענה. היום אנחנו כבר מצפים שאנשים יצאו מהגלותיות הזאת. אבל המילה גלותי היא מילת גנאי, בגלל שאנחנו לא רוצים להיות גלותיים. אבל היא לא מילת גנאי על זה שאיך נהייתם כאלה. בטח שנהיינו כאלה. היינו בגלות. אין דבר כזה שלא נהיה גלותיים. כל מי שהיה בגלות היה גלותי, נקודה. אי אפשר שלא. וזה שמר עלינו, וככה שרדנו בזכות הפחדנות והמסכנות. זה חלק מהגלות, זה תופעת לבן של הגלות, נקודה. זה לא טענה. אנחנו לא כועסים, לא באים בטענות אל מי שהיה כזה. וגם כשכבר אנחנו מתחילים להשתחרר מעול הגלות, זה לוקח זמן. זה תכונה נפשית שחדרה במשך דורות. כמו שעם ישראל כשהוא יוצא ממצרים, יש לו רוח של עבדות. יש רוח של עבדים, זה לא טענה, הם היו עבדים. איך לא תהיה להם רוח של עבדות? ברור שיש להם רוח של עבדות, חייבים. ולהוציא רוח כזאת שליוותה במשך דורות, עם שלם, זה לא הזבנג וגמרנו. זה תהליך ארוך. ויש כאלה שזה קורא להם יותר מהר, ויש כאלה יותר לאט, ויש כאלה עוד יותר לאט. ומה יותר טוב? אין יותר טוב. כי אלה שזה קורא להם מהר, מה קורה להם בדרך? מה קורה להם? הגלות יצאה מהם, והם התחילו לעשות מעשה, אבל מה עוד יצא מהם? התורה. בסדר? זה חלק מזה. ואלה שיותר לאט, אז אולי זה יותר טוב כי נשמרה להם התורה. אבל לא, אבל זה לא טוב שכולם זה יהיה לאט לאט, כי אז זה לא יקרה למעשה. לכן אנחנו, לכן צריך, כל ההסברים שאנחנו מסבירים זה כדי להבין למה זה קרה בצורה הזאת. זה לא כדי לבוא בטענות, לא לאלה, ולא לאלה, ולא לאלה. גם אלה שנשארו בגלות ולא הסכימו להצטרף למעשה, להפך אנחנו מסבירים עכשיו למה, ואפשר להבין את זה לגמרי. מה הם היו צריכים לעשות? שקדוש ברוך הוא, לא אנחנו. ואלה שכן עשו את זה, ואנחנו מאוד מעריכים את זה שהם עשו את זה, אז יש לנו טענה, אז למה עזבתם תורה ומצוות? אז הנה אנחנו מבינים למה הם עזבו תורה ומצוות. בסדר? עכשיו, הם הסתכלו אחורה, והם ראו את ההורים שלהם, את הסבא וסבתא וכו'. הם ראו אותם מסכנים, גלותיים, לא מחוברים לחיי המעשה, לא מחוברים לכל חלקי החיים שלהם, לכל חלקי הנפש, ושומרי תורה ומצוות. אז מה המסקנה הייתה? שמה גורם להיות כאלה? התורה. תורה, לשמור תורה ומצוות זה אומר להיות מסכן. זה אומר להיות גלותי. זה אומר לא להיות מעשי, זה אומר לא להיות מחובר לכל חלקי החיים. מה, איפה הטעות? איפה הטעות? התורה גרמה לזה? מה כן גרם? הגלות, בסדר? הרב אומר, בטעות הם הבינו שככה זה. אבל כנראה שגם לטעות הזאת יהיה שורשים. שוב, אתה מסתכל אחורה, אם הם בסדר, הם רואים אדם חרדי, בסדר, בלבוש, ומסכן. אז הם אומרים, אז החרדיות, החרדיות לדבר השם, היא מסכנות. והטעות היא שזה לא התורה עשתה אותם מסכנים. התורה היא זאת ששמרה אותם. אלא הגלות עשתה אותם מסכנים. אז לא צריך לעזוב את התורה ומצוות כדי לא להיות מסכנים, אלא צריך לעזוב את הגלות כדי לא להיות מסכנים. בסדר? אבל זו הייתה ההבנה. ושוב אני אומרת, זה כביכול, זה לא באמת מאבק בין הצדדים, כן? אבל זה כביכול בגלל המאבק בין שני הצדדים. שראו את זה ככה. עכשיו, שני הצדדים ראו את זה ככה. כן? של או זה או זה. אם אנשי התורה, והיו כאלה, אבל לא כולם, היו משבחים את המעשה, ומראים איך אפשר לעשות את זה בשיתוף וכו' וכו', ממילא זה הגורם שהצד השני היה צריך לעזוב. אם הצד השני לא היה עוזב את התורה, ממילא אנשי התורה היו רואים שאפשר את שניהם ביחד. בסדר? לכן אני אומרת עוד פעם, זה נשמע מהדברים כאילו זה האשמה, אבל זה לא האשמה.
אבל לא היו רבנים שהיו וכאילו גדלו להיות רבנים?
אז היו. היו, אבל זה כנראה. לא הספיק בעוצמה של זה לחיבור של כולם לגמרי. שוב אני אומרת, משני הצדדים, אני לא אקרא את זה משני הצדדים, זה שני, מה זה שני הצדדים? זה הכל הדברים הגדולים שבהם אנחנו מאמינים ועליהם אנחנו חיים, זה הכל תורת השם, זה הכל עם ישראל, כן? אבל אם אנחנו מחלקים את זה כדי להבין את זה, שני הצדדים. בסדר? אז היום אני גם אמרתי, מבשרי הציונות, בסדר? והרב שחידש בזה גדול, בגדול, ובאמת היו כאלה שהלכו אחריו, אבל היו הרבה שלא לא יכלו. גם הרב מסביר את זה פה, אני רוצה שאני אקרא גם את הדברים בפנים, שבאמת האור הזה, הגדול של הגאולה, הוא מסנבר. ושוב, לשני הכיוונים, הוא גדול מדי שלפעמים אין יכולת להכיל את זה במיידי. ואז שוב, אז יש כאלה שמסנברים ואומרים לא תודה, לא רוצים את האור הזה. בכלל נשאר בגלות, ויש כאלה שמסתנברים ואומרים, אנחנו רוצים, אבל לא עם האור. אנחנו נעשה את המעשה, אבל בלי האור הגדול שלו. בסדר? כאילו, עכשיו, זה אנחנו מסבירים את זה במתחת, במאחורה. אבל למעשה, אז כן, זה היה המצב. עכשיו שוב, תמיד אנחנו יכולים להגיד מה היה אם. אם אנשי התורה היו מבינים ומסבירים וכו' וכו'. אבל כנראה שהתהליך הוא יותר מורכב. שוב אני אומרת, אפשר להגיד את זה גם על יציאת מצרים. בסדר? אנחנו, שאנחנו לומדים את זה כל כך 3,000 שנה אחרי, אז אנחנו אומרים, איך בכלל באמת, כשקוראים בתורה את החלקים האלה, שעם ישראל מתלונן ואומר, נתנה ראשון השוב המצרימה, אני חושבת שאפשר להשתגע. אתם נורמליים? שכחתם מה היה לכם שם לפני שנייה? ברחתם, אתם בחופש, גאלו אתכם, איך אתם רוצים את זה? אבל בתהליך הנפשי זה לא עובד ככה. לנו אחרי, הרבה אחרי, זה קל לראות את זה. בסדר? אבל זה לא הולך ככה, זה היה תהליכים הם הרבה יותר מורכבים, הרבה יותר ארוכים, כל התלונות של עם ישראל במדבר, אתה אומר, יש כאלה שטוענים הפוך, אם אני הייתי במדבר ואני כאלה ניסים, אין, רק חיבור עצום לקדוש ברוך הוא, עובדה שזה לא מיד קרה לחלק גדול מעם ישראל. כנראה ש... טוב, גם יש על זה עוד הסברים, שעם ישראל עם קשה עורף הוא, זה ציון של תכונה בעם ישראל, שכל תכונה, היא בגלל העוצמות שעם ישראל צריך לחיות איתם, אבל היא גם יכולה להיות באוכרנו, כן? כמו כל כוח, שהוא יכול להיות לחיוב ויכול להיות לשלילה. אז זה גם זה. אז יכול שגם פה ביציאה מהגלות, העוצמות האלה לא מאפשרות את להרגיע את זה יותר ולראות איך אפשר לחבר, ואז אני בעוצמה או לפה או לפה. בסדר, אז בואו נקרא עכשיו בפנים, אני גם אגיד מעכשיו כבר שאני מסיימת את השיעור מוקדם יותר, אני צריכה לקחת את אבא שלי לאיזשהו טיפול, ובסדר, זה הודעתי אתמול כבר שאני אסיים קצת לפני, בסדר. אז זהו, אז אני אקרא מהאמצע, וכאן אנשי לב, בסדר? אז אחרי שהרב אמר שמי שמתחבר יותר זה דווקא אנשי המעשה, ואז אנשי המעשה בעצם עוזבים או שוכחים את התורה, אז עכשיו הוא אומר, וכאן אנשי לב נטבעים לעמוד במערכה, לחזק ידיים רפות, לרומם רוח כל מתייאש, ולאמץ כל כושל, לקרוא בקול גדול, ציון אל ירפו ידייך, הנה נשמת אלוקים חיים האלומה, אשר ישבה בסתר מדרגה בכל ימי הגלות, הולכת ומתגלה. את הודה ויפעתה, הלא לא תוכל לגלות, אלא רק בעמה החי, חיים שלמים על אדמתו. כשם שאין השכינה שורה באיש יחידי, אלא על גיבור ועשיר ובעל קומה, אלא שכל זה לא יסכון מאומה בלתי המעלות הרוחניות של חוכמה וענווה. כך אין השכינה הכללית שורה, אלא בעם מלא גבורה. עושר וקוממיות, אלא שכל אלה ימצאו את ערכם רק בעשותם בסיסים לאור הרוחני האלוקי, הממולא אור השם וענוות צדק. זאת אומרת, כאן את שאלת אין רבנים שזה, ממש חם פה, לא? זה לא חם לכם? איך אגב, אמרו שהיום חם ממש. מחר דווקא יורד ביום העצמאות. לי לצערי, אבא שלי אומר, איזה כיף, יהיה קריר ביום העצמאות. אז אומר הרב, וכאן אנשי לב, שזה האנשים שדיברנו עליהם קודם, רבנים, אנשי רוח, שכן אבל מבינים את חשיבות המעשה, כי מי שלא מבין את חשיבות המעשה, הוא לא יקדש את המעשה, הוא לא יראה לאנשי המעשה שזה מתוך קודש, כן? ומי שהלך לצד המעשה בלמות הרוח, גם לא יעשה את זה. אז הוא אומר, וכאן אנשי לב, ותראו שבאמת בסוגריים כתוב פה, אלו שמבינים את המשמעות הרוחנית של תהליכי הגאולה הפיזית, הם צריכים להראות להם שזה שהתורה לא מחוברת לחיים, זה לא באמת. באמת התורה היא מחוברת לחיים, לכל חלקי החיים. אלא שהגלות יצרה את הנתק הזה. ולכן הוא אומר שהם צריכים לעמוד ולחזק ולהגיד שנשמת חיים האלומה אשר ישבה בסתר המדרגה בימי הגלות. זאת אומרת, בגלות זה פשוט היה מוחבא, נח. זו הייתה אחת המטרות של הגלות, שזה ישכב בצד. והנה היא הולכת ומתגלה, זה בסדר חיי מעשה, זה לא סותר את התורה, זה מה שהם אמורים להגיד לאנשי הרוח ולאנשי המעשה הם צריכים להגיד את זה, זה מצוין שאתם עושים את המעשה, להפך המעשה הזה זה רצון השם, והנה תהיו מחוברים לקודש, זה לא סותר את זה, בסדר, את הודה ויפעתה, זה הגלות אי אפשר לראות את ההוד ויפעה, זאת אומרת בחיי המעשה שעוד ויפעה, זה מה שאומר פה הרב וזה יכול להתגלות רק בחיים שלמים על אדמתו. זאת אומרת, להיות, מה זה חיים שלמים? חיים שלמים זה לא שכל עם ישראל יושב בארץ ישראל בבית המדרש. חיים שלמים זה שהם מלאים בכל חלקי החיים. יש מי שיושב בבית המדרש, ויש מי שמנהל את הכלכלה, ויש מי שמקים יישובים, ויש מי שמקדם את הרפואה. כמובן, הכל מתוך קודש, ובשם הקודש, ולשם הקודש, כן? אבל זה חיים מלאים של עם ישראל בארצו. רק ככה זה חיים מלאים. ואז הוא נותן דוגמה על נביא, שעל נביא, שכתוב שהשכינה שורה, הנביא צריך להיות גדול לא רק ברוח, אלא גם בחומריות, ככה כתוב על נביא. שהוא צריך להיות כאילו גבוה, או חזק. בסדר, דוד המלך. לא אדם רק, חס וחלילה, איזה מסכן כזה או משהו כזה. הוא אומר, באותו דבר, כך אין השכינה הכללית שורה, אלא בעם, איפה השכינה שורה? לא כשאנחנו מסכנים. לא כשאנחנו עסוקים רק בחלק אחד של החיים. בעם מלא גבורה, עושר הוא אומר פה. עושר, כנראה גשמי, וקוממיות. מה זה קוממיות? קוממיות זה עצמאות שלנו. שאנחנו אדונים לעצמנו, אנחנו אחראים על עצמנו. אנחנו מנהלים את עצמנו, אנחנו דואגים שאדם יהודי לא יהיה הפקר. קצת קשה להגיד את זה היום בבוקר. אבל ככה זה, כשאנחנו בתהליכים, יש רגעים של גודל, יש רגעים של קצת פחות. יש, אני אומרת את זה בגלל הפסקת אש המדומה הזאת, כן? וכולי, רק בצורה הזאת. אלא שכל אלה ימצאו את הרקם, רק בעשותם בסיסים לאור החונה אלוקי. זאת אומרת, באמת, אם זה מעשה ללא רוח, אז אם הוא ימשיך ככה, בסוף באמת לא יהיה לו קיום. כי אחרת, הרי אם אנחנו ניקח רק את חיי המעשה, ללא הרוח, זה בעצם כמו כל העמים. נכון? גם לכל העמים יש חיי מעשה. כלכלה, צבא, בריאות, לכל העמים. אז ברור שאצלנו זה בא מתוך קודש ולשם קודש וכו', וזה החידוש שלנו. אבל גם להיות רק קודש, זה לא חידוש לעמים. קודם כל, גם העמים יודעים שיש רק קודש. נכון שזה לא הקודש שאנחנו מאמינים בו, בסדר? אבל גם הם יודעים. זה שהנצרות מאמינה בנזירות, שאנחנו לא מאמינים בה, כן? מה היא בעצם אומרת בזה? שיש רוח גדולה באדם, ושראוי שאדם יחיה על פי אותו הרוח, רק אי אפשר לחבל את הרוח הזאת למעשה, ולכן תהיה נזיר. אל תחיה את חיי העולם הזה. אבל הם מאמינים בקדושה, בסדר? שיש דבר כזה קדושה. שוב, זה לא הקדושה שאנחנו מאמינים בה, אבל הם מאמינים שיש דבר כזה קדושה. והחידוש שלנו, שאתה יכול לחיות חיי מעשה מתוך קדושה לשם קדושה וכו', וזה יהיו חיי מעשה שונים לגמרי, כן? אין מה להשוות אותם. זה החידוש שלנו. ולכן רק כשאנחנו עם שלם שעושה את זה בארץ ישראל, רק אז אנחנו באמת החידוש לעולם. רק אז אנחנו באמת עם זו יצרתי לי תהילתי יספרו. רק בשילוב של שניהם. לכן בגלות אנחנו לא יכולים, קודם כל בגלות אנחנו לא עם, אבל לכן בגלות אנחנו לא יכולים להיות כאלה, כי אנחנו... כי אנחנו לא באמת חיים חיי מעשה, אנחנו חיים חיי קדושה, או חס וחלילה, רק מעשה, בסדר? ולכן כשההגעה לארץ ישראל מגיעה והיא רק מעשה, זה גם מורכב. אלא למה אנחנו בכל זאת, למה הרב קוקה וזה קדושה? כי הוא אמר, זה חלק ראשון בתהליך, והוא מסביר למה זה קורה ככה. כמובן שאם זה יישאר לכל החיים ונחיה רק חיי מעשה ובלי חיבור לקודש, אז זה לא. אבל זה לא קורה, וזה לא, הרב אומר זה לא יקרה, והוא מסביר מה יקרה בהמשך. ואנחנו היום, ברוך השם, כבר יכולים להגיד את זה, שכל הנקודות האלה בתהליך שהרב קוק אמר שגם יהיו בהמשך, חלקם הגדול, אנחנו כבר זכינו לראות. אז לאט לאט אנחנו נגיע לכל השלבים האלה. בסדר, אנחנו בשלב הזה, שהיציאה מהגלות, בסדר? אז היציאה מהגלות זה תחילתה באנשים שדווקא מחוברים למעשה. האנשים האלה עזבו את הקודש כי הם לא ראו שאפשר לחבר. אלה שכן נשארו בקודש, פחות היו שותפים, היו דרך אגב מעט, שוב, תנועת המזרחי, בסדר? וכמובן הרב קוק וכולי, אז היו כאלה שזה, אבל זה היה מיעוט, זה לא ההובלה. ההובלה של הרוח נשארה בגלות, ההובלה של חיי המעשה עזבה את התורה. בסדר, והתחילה בחיי המעשה. אבל הרב אומר, מה לעשות? זה חלק מתופעות הלוואי, כמו שתופעת לוואי של הגלות זה המסכנות הזאת, אז תופעת לוואי של תחילת הגאולה זה זה. בסדר? זה התמלאות בגבורה, באומץ, שאי אפשר בלעדיהם לקיים את הגאולה, לעשות אותה. ומצד שני, זה הזיבה של התורה. בואו נמשיך. בנפש נדהמת ובברכיים כושלות מעוצר רעה ויגון, של לחץ אויב ושפלות נדודים, באפס תקווה וניחומים באדמת נחר, באו אל הארץ פזורי הגולה. תראו איזה תיאורים של מי שהגיע מהגולה. שרידים יחידים, עיניהם הטרוטות מרוב אפלה של גולה אחר גולה, לא תוכלנה עדיין לסבול את כל תוקף האור הגדול. אז אמרו הבאר, זה מה שאמרתי על ההסתנברות הזאת. קודם כל בואו נעצור שנייה פה. תראו את התיאור של אנשים שהגיעו מהגלות. נפש נדהמת, ברכיים כושלות, רעב, ויגון, שלחץ אויב ונדודים, אפס תקווה, שרידים יחידים, עיניים טרוטות. מה, זה כל התיאור הזה, זה מה קרה לנו בגולה? זה מה שנהינו בגלות. תגידו לי, אפשר ככה להקים פה משהו אם מגיעים לפה ככה? טרוטי עיניים ומסכנים, אפשר לעשות משהו? איך אפשר? וכדי לעשות פה, אני צריך להתמלא בכל כך הרבה אומץ וגבורה. כדי להצליח באמת להאמין בזה שאנחנו מסוגלים, כדי למצוא את זה, כדי ליישם את זה. מסירות נפש עצומה היה צריך. אי אפשר להגיע ככה לפה. ולכן אלה שהתמלאו והתזקפו את הקומה שלהם, זרקו את כל זה מאחורה. זרקו את כל העיניים הטרוטות האלה. לכן כשהגיעו אחר כך עוד גולים, כשהם כבר היו פה, כן? והם היו זקופים, בסדר? עם בלורית וזקופי קומה. אז כשהם ראו עוד מסכנים מגיעים לפה, מה הם אמרו להם? בואו תשילו את המסכנות הזאת, בואו נעזור לכם להיות כמו שצריך. וזה בהכרח אומר לגזוז את הפאות, לזרוק את הכיפה. זה בהכרח אומר, כי אחרת אתם תשארו מסכנים. שוב, אני לא מצדיקה את המעשה שעשו את זה, כן? אבל הכוונה הייתה באמת לזה. בואו סוף סוף נהיה עצמאים. אל תהיו טרוטי עיניים כאלה. גם לפעמים אמרו את זה בצורות הרבה יותר קשות וגזות, כן? את כל הטענות שבאו אל האנשים ניצולי השואה, הלכתם קצון לטבע, באמת הלכו קצון לטבע. אבל לא הייתה לברירה ללכת קצון לטבע. לא היה אפשרות אחרת. אי אפשר, לציין את זה כעובדה, זה נכון. אבל לבוא על זה בטענות או לזלזל, זה לא נכון. לא היה, איך אפשר אחרת? לא הייתה, נכון, היו גם מיעוט שעשו את המרד וכו'. שגם למרד הזה לא היה שום סיכוי, כן? אלא רק כדי להראות שבאמת אנחנו לא הולכים קצון לטבע. אבל הרוב לא עשו את זה, לא יכלו טכנית ולא יכלו נפשית. אתה לא יכול לצפות מאדם חולה שהרגליים שלו בקושי זזות ללכת מהר. אתה לא יכול לצפות. אין דבר כזה, הוא ילך לאט, כן, וכושל, אין מה לעשות, בסדר? כל הדברים האלה. אבל כשאנשים שכבר הגיעו לפה וזקפו קומה, ראו את זה, לא יכולו לראות את זה, בוא נוציא אותך מזה, מהר.
שאלה.
כן.
זה
היה בטיפס
עכשיו.
האנשים
האלה הם גם היו הרי ככה.
נכון. הם, הוריהם, כן.
לא, אבל למה דווקא, כאילו אם דווקא היו כאלה, למה דווקא?
קודם כל אין אלף דברים אחרים, כן? זה או ההבנה שאנחנו מבינים שזה הגלות עשתה את זה, או ההבנה שהתורה. כאילו זה אחד מהשניים.
ותחשבי... אז אני
הסברתי לזה שני הסברים. אחד זה באמת הדבר הפשוט הזה שאת גם אומרת אותו, שיסתכלו אחורה וזה מה שראו. עכשיו, תראי, גם יש דברים שמאוד קל להגיד אותם אחרי. בסדר? כי אנחנו חיים, הנפש שלנו כבר בנויה אחרת, אנחנו חיים בתודעה אחרת. וכשאנחנו חיים בתודעה של זקיפות קומה, אנחנו לא יכולים להבין איך אפשר להיות בלי זה. ולכן אני אומרת, כן, הם הסתכלו, הרב קוק אומר את זה, וגם המציאות אומרת את זה, הם הסתכלו אחורה, ראו אנשים שומרי תורה ומצוות, ומסכנים. ולכן זה היה החיבור המיידי שלהם. בסדר? אז זה, קודם כל, למרות שאנחנו אומרים, רגע, אז איך הם לא ראו שזה הגלות וכו'. בסדר, הם ראו שהגלות ולכן הם ארדו בגלות. לכן הם באו לארץ ישראל. לכן הם לא הסכימו שיהיה עליהם שלטון זר. לכן הם גרשו מפה את הבריטים. בסדר? הם ראו גם את זה. מבחינתם זה היה שני הדברים האלה ביחד. בהבנה יותר עמוקה של זה, באמת אם אנחנו מסתכלים על נפש, נפש הכי בנויה. אני אמרתי את זה כבר כמה פעמים, שהרב מחלק את עם ישראל לכמה קבוצות בעת הגאולה. ואומר שכל אחד רואה חלק מסוים ועליו הוא מוסר את נפשו, נכון? זוכרת את זה? אמרנו שכל אחד מוסר את נפשו באמת, באמת כל אחד מאיתנו, חוץ מהתכונות המשותפות לנו, יש לכל אחד מאיתנו הרי כישרונות, יכולות אחרים, נכון? אז, ואת לא יכולה למסור את נפשך על 8 כישרונות ביחד, נכון? את או לא תהיה כלום בשום דבר, או תהיה מאוד בינונית בכל אחד מהם. ובסוף את תלכי, נגיד במקצוע שלך, את תלכי למקצוע מסוים, ועליו את תתני את רובך, בסדר? ובאמת בזכות זה את תצליחי בזה. אלא מה? שיש בה גם קצת מהדברים האחרים. זאת אומרת, זה לא שאת לא חד-ממדית, וגם את מכירה בחשיבות. זאת אומרת, אם את היא מורה, את תכירי בחשיבות של הרופא, ואם את היא רופאה, את תכירי בחשיבות של המורה, נכון? את לא תגידי, רפואה זה הדבר הכי טוב, כולם צריכים להיות רופאים, נכון? את לא תגידי את זה. קצין, לא יבוא ויגיד, כולם צריכים להיות קצינים. בסדר? זה לא נכון לעשות את זה. אז זה התרופה. התרופה היא שכל אחד, בכל אחד יש קצת מהכל, אבל בדבר אחד בעיקר, ועליו הוא מוסר את נפשו. אם הוא לא ימסר את נפשו עליו, זה לא יהיה זה. אבל הוא יש בו קצת מהכל, והוא מכיר בחשיבות של כל השאר. בסדר? זה במצב האידיאלי. מה קורה במצב הלא אידיאלי? זה שאני מוסרת את נפשי על אותו הנקודה, ואני מבטלת את הנקודות האחרות, ואני גם לא נותנת להם שהם יהיו אצלי. זה, אבל זה חלק מהבניין. בסדר? אבל מצד שני, זה טוב שאני מוסרת את נפשי על אותה נקודה. בסדר? אבל לא מכירה. זה בתהליך. ובתהליך הזה הוא נותן, למשל, דוגמה שהזכרתי את זה, שלמשל הרוח המוסרי שהוא דבר כן גדול, והיום אנחנו לפעמים קצת מזלזלים בציבור שלנו. לפעמים קצת מזלזלים בזה. למה אנחנו מזלזלים בזה? כי באמת אנחנו רואים את אלה שדואגים למוסר שהם משוגעים לפעמים, משוגעים לדבר. ורומסים דברים אחרים בדרך, וזה לא הגיוני. זה לא מאוזן. למה זה לא מאוזן? קודם כל כי זה לא על פי תורה. התורה היא זאת שמאזנת את זה בסוף. בסדר? אבל זה כי חושבים, הם צודקים שהם מוסרים את נפשם על זה. אבל הם רואים רק את זה והם לא רואים את החשיבות של הדברים האחרים. אז ממילא הם רומסים את כל הדברים האחרים. אז עכשיו נסביר את זה לגבי התהליך הנפשי של הגלות. שוב אני אומרת, תהליך נפשי זה משהו הרבה יותר מורכב. זה קל לנו לשבת פה ליד שולחן על כיסא ולהגיד מה הבעיה, תבין שגם זה וגם זה וגם זה. בואו נסתכל על עצמנו, בסדר? ביום יום. כמה פעמים אנחנו לא מבינים את המורכבות וכמה פעמים... זה תהליך נפשי. עכשיו, בגלל שהגלות הייתה כל כך חזקה בנפש והיה כל כך קשה להוציא אותה ועד היום עוד לא הוצאנו אותה לגמרי, בסדר? אז לכן אלה שכן קמו ועשו מעשה היו צריכים כאילו לזרוק אותה מכל המדרגות עם כל מה שיש מסביבה ולהתמלא בכאלה עוצמות של גבורה, של מרידה, של אומץ ושל מעשיות. הם היו צריכים להתמלא בזה בכל כך הרבה עוצמות שזה לא או מחק או לא נתן מקום לדברים האחרים. זה לא נתן לזה מקום, בין אם זה הבנה של התורה וכו', בין אם זה דברים אחרים נוספים. בסדר? אז אותם, זה כאילו, שם בצד, זה הפעיל עליהם. זה התהליך הנפשי. עובדה שממול אנשי התורה לא הצליחו להכין את זה, ברובה. שוב, היו מעט שכן, ברוך השם. בסדר? מוסיפו, אבל אם נסתכל למשל על כמות הקיבוצים שהוקמה בקום המדינה, קמו גם דתיים, אבל מעט. בסדר? המעבר הנפשי היותר עדין, היותר תהליכי, ההבנה היותר מורכבת של השילוב, זה יותר קשה. זה יותר איזה, וזה לוקח יותר זמן עד שמגיעים לדבר הזה. ולכן זה מה שקרה בתהליך הנפשי, ככה הנפש בנויה. בסדר? ושוב, אני כל הזמן מדגימה את זה גם עם מצרים, שככה הנפש הייתה בנויה. לכן לא במיידי קיבלנו את הרואה, ולכן לא במיידי נכנסנו לארץ ישראל וכו'. דרך אגב, גם כשאמרתי את זה שיותר קל לנו לשבת פה ליד שולחן בכיסא ולהגיד את הדברים, אני אישית, בכל השנים שאני קוראת ספרי שואה, או ראיתי סרטים על השואה, במבט הגן עדן שאנחנו חיים בו, בסדר? בוודאי לעומת השואה, תמיד לא יכולתי לשאת את זה, לא יכולתי להבין איך אפשר לחיות ככה. וכל פעם אני אמרתי, אם אני הייתי שם, הייתי רצה לגדר ומתחשמלת. זאת אומרת, לא, אני לא מבינה איך אפשר לעשות חיים כאלה. עכשיו, היו כאלה שגם עשו את זה באמת, אבל הרוב לא עשו את זה. והרוב המשיכו להיחס בחיים, כי יש כוח חיים כנראה כזה. אז... ואני לא מבינה את זה, איך אפשר להיחס בכאלה חיים? במקום שאני נמצאת היום, אני לא מבינה איך אפשר להיחס בכאלה חיים. זאת אומרת, או להצליח לצאת מהמקום הזה, מבחינתי, בהסתכלות שלי היום, או חס וחלילה להתאבד, כי אי אפשר לחיות ככה. אבל למה אני אומרת את זה, למה אני מרגישה את זה ככה? כי אני, במקום שבו אני נמצאת, אז באמת אני לא יכולה להבין את המציאות הזאת. בסדר? את התהליך הנפשי הזה, את איך זה קורה. איך זה קורה שהאדם מסוגל לקום כל בוקר למציאות הרעה והנוראית הזאת שהייתה? ועובדה ש... ורק על זה צריך להריץ אותם, כן? שהם ממשיכו לקום בבוקר. רק על זה. לא חייבים להריץ רק על המרד. רק על זה שהם ממשיכו לקום בבוקר. אז זהו. אז זה התהליך הנפשי הזה של זה. אני רוצה רק לסיים את מה שקראנו פה. אומר פה הרב, הקומה עוד לא נזדקפה, הרוח עוד לא נתעודד, הנשמה האלוקית עוד לא נתגלתה בתעופה תעוזה. הוא לא אומר שהיא לא התגלתה בכלל, אבל לא התגלתה במילואה, בסדר? אבל קווים בודדים של אורה פזורים בכל העברים. זאת אומרת, זה כן גאולה. וכן יש קווים קטנים שכן, שרואים שהנה זה גאולה. הקצר מגולה, הולך וקרב. וכל אשר רוח השם מפעמו, יחוש להיות מהבונים הראשונים את בניין האומה בארץ חמדת עולמים. כל מי שמצליח קצת לראות בעיניים אמוניות, יבוא ויהיה שותף לזה. גם אם זה נעשה עדיין בלא קריאה בשם השם. גם אם זה לא נעשה עדיין כביכול בשם הקודש. באמת זה בשם הקודש, יש לנו עוד הרבה פסקאות שיגידו את זה. באמת זה בשם הקודש. אבל כלפי חוץ, זה בלא קריאה בשם השם. כלפי חוץ. לכן צריך להיות שותפים לדבר הזה. צריך להבין, הוא מסביר פה את התהליך הנפשי הזה. שהגיעו, שאנשים מהגולה הם טרוטי עיניים. וכדי להגיע לפה אתה צריך לראות אור גדול. האור הגדול הזה, אז באידיאל, אתה רואה שזה אור אלוקי, ואתה גם חי מעשה מתוך תורה. במציאות, אתה מסתנבר. אז או שאתה עוזב את האור אלוקי ומקדם את האור המעשי, או שאתה רוצה את האור האלוקי, שהוא לא יכול להיות במילואו או בגולה, אתה לא מצליח לראות את האור האלוקי בחיי המעשה האלה. במעשה הזה של להקים פה מדינה, אני רק אזרוק עוד משפט אחד, בכל זאת השבוע גם יום העצמאות, הרב מדבר בהמשך, גם דיבר על זה לפני, אבל גם בהמשך עוד דברים שאנחנו עוד נראה, גם על זה שכל דבר בעולם מתחיל, א', כל דבר בעולם הוא תהליכי והוא בשלבים. כן, אדם לא נולד מבוגר. אדם לא נולד צדיק, דווקא אנחנו נולדים צדיקים, אבל בתהליך שלנו, בסדר, לא מיד נהיים מלאים. נביא, לא נולד נביא, בסדר? זה תהליך של בנייה, ובדרך כלל הבנייה הראשונית היא פיזית. זאת אומרת, כשאני רוצה, הבנייה הראשונה של בית היא פיזית. תינוק נולד, הטיפול הראשוני בו, הטיפול הראשוני בו שהוא ממושך, הוא פיזי. בסדר, כמעט רק פיזי. ולאט לאט נוצק לזה החיבור הרוחני, וגם החזרה של עם ישראל לארצו, והקמת המדינה וכו', הוא מרוכז בתחילתו, בעיקר בצד הפיזי שלו. ולאט לאט נוצק לתוכו גם הצד הרוחני, ואנחנו כמובן נמשיך ונראה את זה לעומק בשיעורים הבאים.